עם שבוע שעבר אנחנו דיברנו על אולי לדעתי המרכיב המרכזי ביותר מבחינת בניית הזוגיות, וזה בעצם הגילוי של שוני, בזה שבעצם אנחנו קמים בבוקר ומגלים ש מה לעשות, היא שונה ממני. ואז בעצם השאלה היא, אחרי שאני בניתי 18, 20, 25 שנה, איזשהו יחיד, אני, שהצלחתי לבנות, לגייס כוחות, להוביל מהלכים אישיים, איך אני לוקח את הכוחות האלו, וביחד עם אישה, בונים איזשהו זוגיות, שביחד אנחנו יכולים לצעוד קדימה, בצורה שזה לא מבטא אך ורק מה שאני רוצה, את הרצונות ואת השאיפות שלי, אבל כולל מבחינת לגיטימי גם את השאיפות והערכים ואת האישיות המיוחדת של כל אחד ואחד. ואז דיברנו על הקושי של הגילוי, שבעצם האינטימיות הזאת, מה שנקרא הזוגיות, זה דבר שאי אפשר להבחן לפני החתונה. כי הרי בסופו של דבר אנחנו מתגלים תוך כדי החיים ה-24 שעות ביום, לא רק מגלים את האישה, גם מגלים את עצמנו. טוב, שאלות והערות על מה שלמדנו פעם הקודמת, או שאלות על בעקבות השיחות שלנו? אוקיי. בואו נתקדם היום. אני חשבתי היום להיכנס לעובי הקורה ולשתף אתכם במה שאני למדתי, אומרים, מכל מטופליי השכלתי. לי נראה שיש שש דרכים להתמודד עם אי הסכמה. הרי בסופו של דבר, כן.
יש משהו, פעם מי שאמרתי, וזה קצת נשמע, שלפעמים מי שאין לו בעיות, זה בדרך כלל הרבנים שמתעסקים, נגיד, בנושאים כאלה, יש להם את כל הניסיון עם כל הבעיות והצרות. אבל להתעסק עם אנשים נורמליים, הם לא, כאילו, לפעמים אתה צריך את לרב שלא מתעסק עם כל הבעיות, כדי שייתן לך הדרכה לבן אדם נורמלי. בהנחה שאתה נורמלי.
זאת אומרת, קודם כל, אני אמרתי לכם, נכון, את ההגדרה שנורמלי, זה אתם כבר יודעים, זה אין דבר יותר סובייקטיבי מאשר נורמלי. אבל אני מסכים, זאת אומרת, יש משהו מאוד מרכזי במה שאתה אומר, לדעתי. הרי יש שתי סוגי רפואה. יש רפואה שהמיקוד שלה היא בעצם בתיקון השבור. אני רק הולך לרופא כאשר כואב לי. ואז הוא בעצם מומחה בפתרון בעיות. אבל אמיתו של דבר, הייתי מעדיף כל החיים פה שם להתייעץ עם יועץ רפואי שהוא מומחה במניעת בעיות. ותזונה נכונה. בעצם בסופו של דבר הוא יגיד לי מה שאמא שלי אומרת לי, נכון? אני לא מקשיב לה ואני לא אקשיב לו. אבל היא תגיד, הוא יגיד לישון מספיק ולהיות רגוע ולהתאמן מספיק, כן, כדורסל פעמיים. איך להיות בריא, פחות או יותר, אנחנו יודעים. ואני מתאר לעצמי שהשאלה איך לחיות חיים נישואים טובים, זה, על זה אנחנו כן מדברים גם כן. אבל אני חושב שאתה צודק, ייתכן ואדם שכל החיים שלו הוא נכנס מתוך פתרון בעיות, וכל יום נפגש עם התקלות, יכול להיות שהוא עלול לקבל איזושהי תפיסה קצת עקומה, מה נקרא חיי נישואין. אז מה שנדרש לבנות חיי נישואין טובים, זה אחר מאשר מה שנדרש לתקן את המעוות. אני מסכים איתך. אני מקווה שבשיחות שלנו אני מנסה גם לתת את זה וגם לתת את זה, והסיבה היא ככה, חושב שהזכרתי את זה פעם הקודמת, זה לא קונץ גדול לחיות טוב עם עצמנו. אולי טיפה כן, אבל זה בעצם האתגר של התבגרות. מה האתגר של התבגרות? איך להיות בוגר עם כל מה שיש לי? לצאת מהתבגרות עם איזשהו קו ואיזשהו שליטה על מה שיש לי, כדי שאני יכול לעמוד מול אשתי תחת החופה, ופחות או יותר להגיד, זה אני. אני כבר עשיתי סדר בפנים, וזה אני. עכשיו, ברגע שאני יכול לעשות את זה, אז אני עומד מול אשתי, מנסה לעשות את זה ביחד. עכשיו, ככל שאנחנו מגלים שאנחנו דומים, או שהתגובות שלנו דומות, לדוגמה, הבאתי, אני חושב, הדוגמה, בו בעל ואישה טריים יוצאים לאיזשהו ערב בחוף ניצנים, והשמש שוקעת ומחזיקים יד ויש סימפוניה באוויר, ואני לא יודע, הרבה זוגות שיתחילו לריב באותו רגע שהשמש שוקעת, זה איזשהו, כי ביחד אנחנו, וזה לא מגדיר את הזוגיות. זה דבר נפלא, ושיהיה לכולכם נפלא. איפה בעצם ההגדרה של הזוגיות? כמו שאחד מה שכתוב באחד הספרים במדף אצלי במשרד, הוא אומר שהזוגיות האמיתית מתחילה כאשר הצלחת הראשונה עפה במטבח. כן, זה לאו דווקא צלחת, יכול להיות כוס, יכול להיות מילה, אבל שמה בעצם המבחן. כי פתאום אני מגלה שהיא שונה, רוצה משהו אחר, מבטא את זה בצורה לא נורמלית, זאת אומרת בצורה שונה ממני, ואז אני צריך להתחיל או להישבר לו עלינו ולהיפרד, או לחפש דרך על אף לבנות משהו שטוב שכולל את המיוחדיות שלה ושלי, שנמשיך לצעוד קדימה. אוקיי? אז אם כן, זה בעצם זאת הנקודה שאני רוצה לדבר עליו היום. מהם הדרכים של זוגות שאני הכרתי, הדרכים שלהם להתמודד כאשר לא מסכימים? כאשר ההסכמה זה הכיף, זה הזרימה, זאת הזרימה. ופה אני חושב שאני מצאתי שיש דרכים, ואם יש למישהו פה, אצלו או אצל איזשהו שכן, דרך אחרת, אני אשמח ללמוד מכם. ופה אני הייתי אומר שיש שש דרכים, שתיים מהם לכתחילה, שתיים בדיעבד, אחד הורס ואחד מציל. אוקיי? מה הם הדרכים? אני חושב שהדרך הראשונה והטובה ביותר זה, אני קורא לזה להשתכנע. להשתכנע פירושו לדסקס, לדבר, לשוחח, באיזשהו עמדה של כבוד הדדי, באיזשהו עמדה שאני לא יודע את הכל, שאשתי יש לה את התפיסה שלה ואת האמת שלה ואת הדרך שלה, וברוך השם, אני יודע מה אני חושב בינתיים, אני מעוניין להקשיב למה שיש לה להגיד. חשוב לי לדעת מה היא אומרת. עכשיו, יכול להיות שבזוגיות, או לי נראה שבזוגיות בוגרת, גם הבעל וגם האישה מסוגלים להגיד, לא חשבתי על זה, את צודקת. זה מעניין. זה רעיון, לא חשבתי על זה. וגם היא וגם הוא מסוגלים מבחינת איזשהו אמת בנושא, לקבל, לשקול, לשאול, ולבסוף, הרבה פעמים, אפשר להגיע לרעיון הטוב ביותר. זאת אומרת, הדרך הראשונה כאשר אנחנו מגלים שוני, זה להשתכנע. ואז בעצם מה שמתחיל עם אי הסכמה, יוצא איזושהי הסכמה. אבל הסכמה של העמקה, כי עכשיו אני אדם יותר חכם. הוספתי רעיון שלא ידעתי מקודם. ובזה, כאשר הזוג מסוגל לעשות את זה, זה חוויה מאוד מעשירה. כי אני מרגיש את עצמי יותר עשיר בזה שחשבתי עכשיו על הרעיון הזה, אשתי מסוגלת לתפוס מה שיש לי להגיד, לשקול אותו, ואולי גם להגיד רעיון טוב, ואז בעצם העגלה נוסעת ביחד בצורה טובה. Okay? זאת הדרך הראשונה, דרך מאוד מכובדת וחשובה. וזה לכתחילה. עכשיו, הדרך השנייה, גם דרך מכובדת וחשובה, פשרה. פשרה. ואני חושב שזה מעיקר הדין. שאתה אוהב חלבי והיא בשרי, אז זה לא קשה. יש הרבה ימים בנישואין, אז יום ככה ויום ככה. ושבתות, הרבה אנשים, לא. זאת אומרת, כמעט ואין סוף של נושאים, שאם מגלים גישות שונות, אז אני חושב שאדם בוגר מסוגל להגיד פעם שלי, פעם שלך, ולא בדיעבד. לכתחילה, כי זה בא מאיזשהו עומק של לגיטימי, לגיטימי. שנינו, יש לנו אותה זכות, אותה קשר עם הנושא, ולגיטימי נעשה את זה ככה וככה. ולנראה שהרבה זוגות יודעים את הסוד הזה, והרבה זה עובד, ושוב, זה לא בדיעבד, זה רק בדיעבד כאשר בן אדם תופס את הנישואים שלו, ורואה כל מהלך או כל הליכה לקראת אשתו כאילו איזשהו הפסד. ברגע שהוא מבין שזה הנישואים שלהם, אז לכתחילה נעשה את זה ככה, נעשה את זה ככה. אז אלו הם שתי הדרכים לכתחילה של התמודדות כאשר איזשהו אי הסכמה מתגלה. עכשיו, יש שתי דרכים שאני קורא להם בדיעבד. דבר אחד זה הליכה למומחה, שהוא יחליט. עכשיו, לזה יש יתרונות וחסרונות. היתרון של הליכה למומחה, העיקרון העיקרי, הרבה פעמים בזוגיות לא טוב שיש איזשהו דבר שמעיק. זה כאילו דלקת. במיוחד אם זה חשוב, אז המדע במקום, כאשר הדבר הזה לא פתור, יכול להקשות על הנישואים, יכול להקשות על הזריבה של הנישואים, של הביחד. ולכן הליכה למומחה שהוא מוסכם מראש. אגב, גם חשוב שיהיה מוסכם אם הוא יועץ, זאת אומרת, יכול להיות הליכה למומחה כדי שהוא ייתן דעה ואז נחשוב, או יכול להיות הליכה ליועץ שהוא הפוסק. אז זה צריכים להחליט לפני, שלא תצאו מהפוסק והיא תגיד, וואה, נפלא, נעשה את זה ככה, מה פתאום? אני רוצה לחשוב על מה שהוא אמר, זה רעיון, אתה מבין? ועוד פעם צריכים להגיע למומחה על המומחיות, וזה לא פותר בעיה. אז זה פותר, זה מוציא אותנו מאיזשהו מבוי סתום. מה החיסרון ביועץ, במומחה? אז החיסרון ודאי שהוא לא יכול, הוא לא ייכנס לגור אצלנו. אי אפשר ככה כל הזמן. ויש גם חיסרון נוסף. הרי בסופו של דבר אין חכם כבעל הניסיון. ורוב הזוגות שאני מכיר אותם, העמדה מול קשיים זה מאוד מפחיד בהתחלה. במיוחד בהתחלת הנישואין, פתאום אני מגלה שוואו, וואו, 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 זה לא... עכשיו, מאיפה הביטחון להמשיך הלאה? הרבה פעמים זאת ההצלחה. ברגע שאני עומד מול בעיה, ואני לומד להתמודד, ואני פתאום רואה שההר זה גבעה, והגבעה זה איזשהו עלייה, ופתאום זה בעצם דבר שאני יודע, אני הייתי שם, אני יודע להתקדם. זה לא מאיים. על עצם הנישואין, זה מחזק אותנו. ואם אני תקוע והולך למומחה, בעצם מה אני מכריז? שהזוגיות מתקשה להתמודד עם בעיות כאלו. אז זה גם הכרזה מחלישה, זה גם כאילו איזשהו הזדמנות שפספסתי לחזק את הזוגיות. איזשהו אתגר שלא ניצלתי כדי ללמוד להיות זוג יותר טוב. אבל בכל זאת, בדיעבד, לפעמים עדיף שלא נתמודד היום, בוא נשאל ובוא נלך הלאה ונעשה מה שהוא אומר, כי ברוך השם יש עוד כמה אתגרים בדרך, לא צריכים ככה להתמודד עם כל דבר. זאת דרך שלישית, דרך רביעית, להתעלם. אז לפעמים אנחנו לומדים ותקו, נכון? לא באיזשהו סוגיה. אנחנו מחכים לאליהו לפתור לנו את הבעיה. בוא נגיד שיש איזשהו תקווים שהזוגות יעמדו בתור ואליהו גם יתמודד עם זה. יש דברים שלפעמים הבעל אומר מה לעשות. אין מה לעשות. אגב, האישה אומרת אותו הדבר. הוא אדם נפלא לפעמים, מאוד אוהבת אותו, הג'וק הזה, וואה, אתה מבין, וואה. טוב, בסדר, נו, מה? לא קיים, לא רואה. עכשיו, יש זוגות שמצליחים מאוד עם קצת, בוא נגיד, לכלוך תחת השטיח. מטעים את זה תחת השטיח. מתי להתעלם יכול לעבוד? כל עוד שלא מחליקים על השטיח. אם מה שמתחת לשטיח מתחיל ככה לקבל צורה של בעיות אמיתיות, אם זה דבר מאוד עקרוני, אם זה דבר שבעצם אני חייב לפתור אותו, אבל אני שם את זה תחת השטיח, כי בינתיים אני מפחד, מודאג, לא יודע מה יצא מזה, אז הרבה פעמים הדבר הזה מחכה לנו בסיבוב הבא, ואז חוזר עם איזושהי עוצמה שלא כל כך נעימה. לכן, להתעלם זה לא מהחמישה הפותחת מבחינת התייחסות, אבל גם זה יכול לפעמים בנישואים להיות אחד הדרכים בדברים מסוימים. אוקיי. דבר החמישי, וזה הדבר שהורס נישואים. הקנייה. קנייה פירושו תחת איזשהו הפעלה של כוח, הוא אומר, אוקיי, נעשה את זה ככה. אז בעצם מה הוא אומר לעצמו? נחכה לה לסיבוב הבא. אז אני, כי זה בא, זה כאילו יורד לבטן, וזה שמה. אז מה זה כוח? כוח זה בעצם זה שהוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם זה דבר נורא מה שנעשה, אבל מה לעשות? לראות אישה צועקת וזה, ואיזה בל... טוב, בסדר. או האישה אומרת, וואה, אני לא רוצה, אבל מה, את השקט של שבועיים הוא ייעלם לי. זאת אומרת, ההחלטה היא החלטה על בסיס איום ופחד מההשלכות, ולא על בסיס של איזשהו הסכמה איכשהו, איך להתמודד.
פחד אישית, לא שהשני עושה.
סליחה?
זה פנייה אישית, זה לא שהבן זוג מאיים.
הוא בהחלט מאיים. זאת אומרת, הוא יודע שאם הוא לא מקבל את הדעה שלה, הוא ישלם, ואז הוא אומר, בסדר.
שהיא מאיימת עליו, היא לא אומרת לו כלום.
או שכן או שלא. זאת אומרת, יכול להיות כן, יכול להיות לא. זאת אומרת, יש סוגים שונים של הפעלת כוח. לפעמים זה יכול להיות בעל שמתרתח והיד, וזה ודאי פסול מכל כל הכיוונים. אבל יכול להיות שהוא היה בסיבוב הזה פעם פעמיים, הוא יודע מה זה לאכול בחוץ, ושהיא מחליפה את המנעול, וכפיסות לשבועיים אין, ואתה מבין? היא לא צריכה להגיד את זה. יש קבלות. אז הוא כבר מבין שיש לו שתי ברירות. אתה מבין? זה נקרא...
כן, אני רוצה לסוף שפעמים זה גם כשהאדם עושה את זה בלי שהצד השני מתכוון. כשהאדם אומר, אם אני אעשה ככה, אז כנראה זה יהיו התוצאות. זה לא
בהכרח יגיד. לא, אני מסכים איתך. לפעמים אנחנו חסרי ביטחון, ולפעמים חסרי ביטחון בקשר, או באישה. אני מסכים איתך. זה לא תמיד על פני השטח. זה לפעמים בראש שלי. ואם אני מעיז להגיד לא, ייתכן ויהיה משהו אחר. מסכים איתך. עכשיו, מישהו פעם אמר, אני חושב שהוא צודק, איפה שיש כוח, אין אהבה. זאת אומרת, אי אפשר לבנות קשר על כוח. כאשר אדם מפעיל כוח, בדרך כלל אנחנו יכולים לזהות את הקשר על פי שתי עובדות. קודם כל, התחושה בבית זה תחושה נוראית. התחושה שאני הולך על קליפות ביצים. למה? כי כל אחד מסתובב והבטן מלא, וכל אמירה עלולה להצית את השטח, להציץ את השטח לאיזשהו ויכוח חריף, כי בפנים מסתובבים עם רשימות. ואז גם כן, התקשורת עוברת להיות מה שאנחנו קוראים תקשורת על ידי מטה מסר. יש בתקשורת שתי מונחים. יש את המסר, קר בחוץ. עכשיו, הקר בחוץ, סליחה, אני מבקש בכולם לכבות את, את הפלאפון. זאת אומרת, אפשר להגיד קר בחוץ, והעובדה היא, המסר הוא, שהטמפרטורה הוא בעצם 7. נכון? זה נקרא קר בחוץ. אבל יכול להיות קר בחוץ, והמסר הוא, אידיוט כמוך, פעם הקודמת לא לקחת את המעיל, ואתה היית חולה שבועיים ואני סבלתי נורא, תלמד מזה, אידיוט כמוך, ותיקח את המעיל. אז היא לא אומרת את זה, היא אומרת קר בחוץ. אבל שניכם, או שניהם, סליחה, שניהם יודעים בדיוק המשמעות של האמירה. כאשר יש בעיות כאלו, הבעיות של כוח בקשר, אז המטה-מסר, הטונים, איך אומרים את זה, זה תופס מקום, וכולם, על כאילו היא כאן, איך היא אומרת ומה היא מתכוונת, כי לא מדברים ישירות. זה דבר אחד. עכשיו, הדבר השני הוא...
למה זה דווקא תמיד, בכל... תמיד שומעים את הצליל, כלומר, למה דווקא אתה משך את זה לקטגוריה הזאת שיש כוחניות בקשר? בכל מקרה, תמיד שנאמרים דברים, אז אתה בוחן את זה לפי ה...
כן, זה נכון, אבל בדרך כלל, אם הקשר הוא טוב, אני פנוי להתייחס בעיקר לתוכן. ואני לא מנסה לפענח מה שיש מתוך המטה-מסר. כי התוכן והמטה-מסר הם בדרך כלל, הם הולכים ביחד. פה יש בדרך כלל איזשהו מסר נוסף מוסתר מתוך הטונים, מתוך איך אומרים, ואז אני תמיד באי כאן בבית, זה כאילו מסוכן, כי אם אני לא תופס את זה נכון, אוקיי? זאת אומרת, זה מאוד לא נעים בבית, כי חס ושלום משהו עלול לקרוא. עכשיו, הדבר השני שמאפיין קשר, שאנחנו נפלנו לתוך קנייה, זה ויכוחים אינסופיים שאין התחלה ואין סוף. בעקבות זאת שיש בבטן שלי הכל, ויכוח עלול להתחיל ככה. אמרת שאתה תהיה בבית בשבע, זה כבר 9. איפה היית? אל תתחילי איתי. תזכרי מתי הפעם האחרונה שאת היית בזמן. עוד פעם אתה מדבר על זמן. אתה לא זוכר לפני חודשיים שהבטחת להיות בזמן והגעת יום לא נכון? אל תתחילי עם הימים האלו. בכלל את יודעת, לא יודעת מה זה ימים, ואת לא יודעת מה זה שבועות. וזה חוזר לימיים לפני החתונה, שהוא שכח להביא איזשהו מטריה לאיזשהו מפגש, והדוב, לא משנה. ובדבר הזה, אנחנו לא נצליח. כי אנחנו יודעים שברוך השם, הקדוש ברוך הוא בירך את נשים עם זיכרונות אדירים. אז לכן, אנחנו כגברים נהיה בבעיה. אבל אחד הדברים שקשה פה, שאי אפשר לדבר על משהו במקומי. אי אפשר לקחת איזשהו רעיון ולנתח אותו ולהגיע להחלטה משותפת. כי אני הבטן מלא. עכשיו, במצב שאי אפשר להגיע להסכמה בארבע הדרכים הטובות, הסוד הוא הדרך השישית, וזה ויתור. ויתור. ויתור זה אקט לא פשוט. אני חושב שרק בוגר מסוגל לוותר, כי ילד רוצה את העוגה שלמה וגם על הצלחת. הוא לא רוצה לשלם. ולכן ויתור בעצם בא ואומר, על אף שחשוב לי מה שחשוב לי, אני מבין שאי אפשר גם וגם, ולכן בכיף. בכיף, נעשה את זה כמו שאת רוצה. ואת הבעייתיות של ההחלטה, אני כבר אסגור את זה ביני ובין עצמי, אני איתך. עכשיו, הקושי בוויתור, שהוא דורש שתי תנאים. כי הפער בין ויתור וסמרטוט זה לא רחוק. נכון? אז מה מבדיל בין סמרטוט וותרן? אני הייתי אומר שיש שתי מרכיבים. דבר אחד, שוויתור חייב להיות הדדי. עכשיו, יש הדדי ויש הדדי. יש הדדי שכותבים על המקרר, כן, איזשהו פתק. ויתרתי אתמול תור שלך. עכשיו, לא מדברים על כזה דבר. אנחנו מדברים על זה שהוא מבין שהיא מסוגלת לתפוס כמה זה חשוב לה, והוא בזמנים הנכונים גם יכול להגיד, אשתי היקרה, בכיף. אני יודע שזה חשוב לך. על אף שזה גם חשוב לו. אבל הוא יודע שהיא גם מסוגלת להבחן מתי שזה כל כך בנפשו, שהיא תהיה מסוגלת גם להגיד, בעלי היקר, הולכים על זה כי זה כל כך חשוב לך. אז אם כן, לך. זאת אומרת, זה הדדי, זה לא אחד. אחד שהוא מרגיש שהוא תמיד הוותרן, הוא עלול להתחיל להרגיש שאני עובר מהקטגוריה המבורכת הזאת לקטגוריה הפחות מבורכת. אבל יש תנאי נוסף, וזה תנאי של הבעת הערכה כאשר מישהו מוותר. זאת אומרת, כאשר היא מוותרת, הוא מסוגל להגיד, תודה רבה, אני יודע שזה קשה לך, ואני מאוד מאוד מעריך את זה שוויתרת. עכשיו, ודאי שזה לא צריך להיות במילים אלו, אבל הרעיון הוא שבמקום שההעמדה בעל מול אישה זה העמדה של מי ינצח, האקט של נעשה את זה כמו שאת רוצה, זה האקט הזה זוכה להערכה וקרבה. ובמקום להיות ויתור שבעצם אני פספסתי, אני איבדתי משהו, זה בעצם הולך להיות איזושהי בנייה מבחינת הקרבה ואינטימיות והערכה. ואז זה שווה. זאת אומרת, זה דבר שבונה במקום איזשהו מאבק בין שתי אנשים שהפסדתי. הזוגות שיודעים את המיומניות של ויתור, בדרך כלל זה איזשהו מתוק, איזשהו תחושה של התחשבות, איזשהו תחושה שאנחנו יכולים ביחד לעמוד מול כל דבר, כי למדנו את הריקוד של איך להעריך כמה חשוב לך, ואיך לתת כל אחד להתבטא ולהבין למה ואיך, ואנחנו יודעים איכשהו להגיע למשהו שהפעם יהיה טוב לנו. אז אלו הם הדרכים שאני מצאתי שזוגות משתמשים בהם, ולפעמים מעניין לזוג שזה מתאים להם לשאול את עצמם איך אנחנו עושים את זה. מה קורה אצלנו כאשר אנחנו לא מסכימים? ולנסות לבדוק מתי הולך להם טוב ומתי הולך להם פחות טוב. ולנסות לבנות איזושהי מערכת שמביאה אותם אל המקום שהם ממשיכים לאחר האי הסכמה למקום שטוב להם. אוקיי. אני חשבתי שלסיים פה לגבי הנושא הזה, אני אשמח לקבל שאלות או הערות בנושא. כן.
יותר
טובה מהאלה
של הלכת
חילה
או פחות?
מה דעתך?
מה זה?
מה דעתך?
לפי השם צויר זה בדיוק כך, אם זה הולך, אז זה הזרימה, זה
הזרימה
הכי טובה.
לי נראה שאנחנו מדברים על מצבים שונים. זאת אומרת, אם אני לומד איך לדבר עם אשתי, ולהשתמש בלהשתכנע ופשרות, בדרך כלל, על פי רובה דרובה, זה לא יגיע לצורך לוויתור. כי אנחנו, מה?
זה בדיוק פשרה?
כן, כן. זאת אומרת, מה ההבדל בין פשרה וויתור? זאת אומרת, זו שאלה מעניינת. הרי אפשר לטעון אולי שוויתור זה סוג פשרה, דווקא כי אמרתי שזה צריך להיות הדדי. אבל יש הבדל. כי בפשרה, באותו עניין, אני באמת מקבל חצי ההוגה. אם לא היום, זה בשבוע הבא. זאת אומרת, יש פה בפשרה איזושהי הבנה שבאותו עניין, כן, אנחנו מחולקים, אתה מקבל את החצי וגם אני. ויתור, אני מבטר. באותו עניין עבוד. אז אני לא יכול. אז זה בעצם איזשהו הבנה שהעולם הוא מוגבל. הזמן הזה לא יחזור, ואני איבדתי אותו. בסדר. אז לכן, לדעתי, עדיף, זאת אומרת, הם בעצם שייכים למצבים שונים. במצבים הרגילים עדיף פשרה להשתכנע. כי זאת הזרימה. מתי צריכים להוציא את הקלף של ויתור? כאשר אין פשרות. כי אם יוצאים בשש, לא יוצאים בתשע. ואם יוצאים בתשע, לא יוצאים בשש. וזה חתונה אחת. אז אם אני מגיע, אם אני יוצא בשש, אני אגיע לחופה, אבל יש לי הרבה עבודה בבית, ואני יוצא בתשע, יש לי שלוש שעות להכין את השיעור למחר, אבל אנחנו מפסידים את החופה, וזה ודאי החברה הטובה ביותר של אשתי. אז אם כן, אחד צריך לוותר. ומצב כזה, אז ויתור זה מה שחשוב, במקום לא עלינו, אז קנייה. אוקיי?
אני חושב שהרבה פעמים אנשים רואים פשרה כביתור, ולא פשרה.
כן, אני חושב שזאת בעיה. מה היה מביא אדם להרגיש שפשרה, או אפילו פשרה היא יותר מזה, שהיא קנייה, עוד יותר חמור. אני חושב שזה מעיד על איזשהו בעיה בתפיסה. זאת אומרת, מי שלא רואה פשרה וויתור כלגיטימי, הוא בעצם בא וטוען כולו שלי. כן? מי שמסוגל להגיד זכותך על חצי ההוגה, יש לו תפיסה לדתי בוגרת, שזה בעצם שלנו. כן.
שוב חיברת פשרה וויתור. זאת אומרת, הם מאוד דומים, זה לא...
כן.
פשרה לדמות לוויתור זה לא כמו לדמות פשרה לקנייה.
כן, אני חושב שהם בעצם, נגיד במידה מסוימת, ויתור זה פשרה במקום שאי אפשר באותו עניין לקבל גם וגם. זה כאילו איזשהו המשך של הרעיון הזה. כן, בבקשה.
א', יש דרך פשרה שאולי הזכרת, בנושא שהמטבח, כשיש ויכוח, אז את מחליטה, ובנושא של הסלון, כשיש ויכוח, בסופו של דבר, אני מחליט. זה אולי פחות טוב, כי פה יש איזה משהו שבעצם, בסופו של דבר, כולה שלי בסלון וכולה שלה במטבח, אבל זה סתם, זה דרך כזאת, כיוון שהמטבח זה יותר תחום העניין שלה והבנה שלה,
בסופו של דבר שם התאחלים. אני חושב שאתה מחזיר אותנו לשתי שירים הקודמים של המרובע ועגול. לי נראה שזה חלק של זוגיות טובה. יש דברים שהבעל הוא בעל הבית, והוא מרגיש והוא יודע. בוא נגיד, יש זוגות כסף, בוא נגיד, בעל יודע על כסף, האישה לא יודעת, אז ודאי שדבר הזה יהיה אצל מי שיותר טוב, וזה לדעתי לכתחילה. עכשיו, איך שהזוג מחליט, מי מחליט מה, זה אני חושב מאוד 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 אינדיבידואלית. ומה שעובד אצל כל זוג, במיוחד בדור שלנו, אני רק יושב ואומר, תלמדנו רבנו. כי כל זוג שמוצא את הדרך, לדעתי בדור שלנו זה הצלחה גדולה, ומאוד חשוב לדעתי לא להביא איזשהו סטנדרט שחייב להיות ככה. מה שכן הוא, שכל אדם הוא עולם ומלואו.